יומיות שיש שיעורים כל כך גדולים לפני, ועוד מעט יתחיל השיעור הרציני אחריי, אז מה נשאר לעשות באמצע? זה נקרא הפוגה. אז לומדים ביחד, זה הכל, לא יותר מזה, בכוחות משותפים. חשבתי שאם המכון זיכה אותנו ביום עיון, שהוא כמה ימים לפני שבת, אז אולי צריך באמת להתכונן למצווה מיוחדת, גם לא פשורה להגדרה, יש עוד דפים? פה בעזרת נשים אני חושב חסר. מצווה שהיא בעצם מנוסחת מבחינת דברי התורה וההלכה בעקבותיה, לא פשוטה להגדרה, לא פשוטה להבנה, לעיכול וליישום. בעיקרון אלה הפסוקים שמופיעים פה למטה בספר דברים בסוף פרק כ"ה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. המושג זיכרון מוכר לדור הזה, מפותח מאוד בדור הזה, מכשירים עם יכולות מופלאות של זיכרונות. בשבת היינו באיזה מקום, חיפשו שם בערך שעתיים, אולי שלוש, הורים של ילד. לכאורה בדור שהוא מלא זיכרונות, מה יותר הגיוני וטבעי שהורים יזכרו את הילד שלהם. אבל זיכרון בשפה המקראית לא קשור למאגר מידע בכלל. אני יכול היום בלחיצת כפתור לדעת הכל ולא לדעת כלום, כי הידיעה יכולה להישאר חיצונית. זיכרון זה משהו חי, לתת לו ביטוי, להציף את מה שקיים בפנים, להעביר אותו אל התודעה ולהשתמש בו. ולכן אף על פי שמדובר על הפרש של אלפי שנים, מה שעשה לנו עמלק בדרך בצאתנו ממצרים, כל שנה צריך לזכור אותו. והתורה מרחיבה ואומרת, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. הזינוב בנחשלים, הפגיעה בחלשים, הפיצול בין אלה שהם מתחת לענן ואלה שיצאו מהענן, או כל פיצול אחר. לפני כן כתוב, אשר קרחה בדרך. התיאור שמופיע בספר שמות, פרק י' ז', שאותו אנחנו קוראים בפורים בבוקר, בשחרית, עוסק במלחמה הראשונה בעצם עם עמלק, מופיע פה למעלה, בצד ימין. אנחנו הולכים במדבר, לא מהווים סכנה לאיש, הכיבוש עוד לא השחית, אין לנו מדינה, מה רוצים החיים שלנו? ויש כאלה שחושבים שכבר כשיש לנו מדינה, מה רוצים החיים שלנו? בוא להיות בשקט. שמוע ראש ממשלה, מדבר קבל עם ועולם, בלי פחד, על הצביעות, על מה מתקיפים אותנו כשאנחנו בונים מרפסת בירושלים, לעומת הגמגום ביחס לאיראן, זה הולך ומתחדד. נכון, מה לא היינו רוצים? היינו רוצים שקט. לא בטוח שבאנו לעולם בשביל זה. ואיפה שתהיה סתירה, בין הסיבה האמיתית שבשבילה באנו לעולם, לבין הדמיונות שלנו, שם נמצאות המילים ויבוא עמלק. לא הכל תלוי בנו, ולא הכל מתחיל בגללנו. מצד שני צריך להתמודד, כי הגעתו יוצרת מלחמה. וילחם עם ישראל ברפידים. רפידים זה שם מקום. האם חשוב לתורה להגיד איפה הייתה המלחמה? ויאמר משה אל יהושע, ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש תהיה בחוץ, מי שרוצה. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. זה לא מלחמות מקובלות בעולם. אי אפשר ללמוד את המלחמה הזאת בבתי ספר צבאיים. כי לכל היותר, מה שקשור למושג מלחמה זה יהושע וצבאו. איפה נכנסת לתמונה הצבאית? הגבעה, מטה, משה רבנו. גם בפסוק הבא, ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ממש בקציר העומר, מזכירה התורה את המהלך הצבאי הביטחוני, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. עדיין נשארים בכך שיש שם משהו כנראה על הגבעה. אבל מפסוק י' א' התורה לא מפרטת את המהלך הביטחוני, הצבאי, וכן מפרטת מה קורה על הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק. שואלת המשנה שמצולמת כאן מתוך התלמוד הירושלמי, עם פירושו של הרב קניאבסקי, במסכת ראש השנה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלן ומכוונים ליבם לאביהם שבשמיים, הם מתגברים, ואם לאו היו נופלים. אז ידיו של משה עושות מלחמה או לא עושות מלחמה? מה תשובת המשנה? ותשובת המשנה לא יכולה להיות מנותקת מהמשך הפסוקים. בידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו. כמו שלא כל כך ברור איזה צורך יש לכתוב את המילה רפידים, גם לא ברור בשביל מה להזכיר איכן יושבים. אומרת הגמרא בתענית, ורש"י מביא אותה כאן במקום בפסקה 7, ולא ישב לו על כר וכסת. אמר, ישראל שורים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. הישיבה על אבן היא לא נוחה. זה חלק מהמלחמה עם עמלק. אנחנו לא נלחמים בעמלק אנשים פרטיים, קבוצות של מצטיינים, אלא כעם. על זה הוא נלחם איתנו, וזה כוחנו ללחם בו. נכון שיש הרבה דברים שמותחים ומשנים את היחס מאדם לאדם, מקבוצה לקבוצה, כי יד התקשורת הלא טובה, כל הזמן עסוקים בפיצול, בקריאה בעין, בסדקים, בשסעים ושאר המילים. איפה כל זה עומד? ואני בכוונה מרחיק את אותי, ערב יום כיפור. הכל נמחק. מקסים סליחה, יש איזה מקווה גדול שהקדוש ברוך הוא בונה ביום הזה, ונתארים. זה חידוש. זה אומר שזה אפשרי. אבל זה גם, יש תנאים לחידוש הזה. לא אוכלים, לא שותים, אין הנאות ביום הזה, לא מתרחצים ביום הזה, אז האדם נהיה יותר עדין. יש עוד יום בשנה, שלפי הארי, ואפשר להקל את דבריו, ואפשר לא להקל את דבריו. הוא כמו יום כיפור היום הזה. אוכלים בו, שותים בו, שמחים בו, צוחקים בו, רוקדים בו, פורים. אפשר שפורים, במיוחד השנה, שנדמה שמבחינת השפה של איש לרעהו, עוד לא הגיעו לרמה כזאת נמוכה. זה לא משנה בשם מי, בשם מה. היום בדרך שמעתי איזה משהו ברדיו, מישהו יקריא מסמך של איזה עיתונאי על ראש הממשלה. זה באמת, זה מזעזע. נמיכות הקומה הזאת. אפשר שבפורים הכל נעלם. אנחנו באים מכוח הציבור. משה רבנו יושב איתנו באבן, לא על קר ולא על כסת. המשיכה התורה ואומרת, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידה מזה אחד ומזה אחד. קודם עסקנו לכאורה בקרב, כאשר הרים משה ידו וכאשר יוריד, עכשיו במה עוסקים. והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. איך הידיים הם ידי אמונה? מה הכוונה בתיאור של הזמן או של התופעה הטבעית, או למה הכוונה במילים האלה עד בוא השמש? ואחר כך חוזר הכתוב בפסוק י' ג' לתיאור של הקרב. אז נחזור לפסקה 7, אומר רש"י, ויהי משה ידיו באמונה, פרוסות השמיים בתפילה נאמנה ונכונה. כמו רש"י ברוח הקודש הבין שמאות שנים אחריו יהיו תפילות מכל מיני סוגים, מכל מיני גוונים. אפשר להגיד שהחותם שלהם, שלנו, של הדור הזה, ספונטניות, זורמות. עומד רש"י מולנו ואומר לנו, יש תפילות לא נאמנות, יש תפילות לא נכונות. זה אתגר גדול לפצח את הבירור הזה, אבל חשוב לעשות אותו. למה הכוונה? תפילה נאמנה, תפילה נכונה. עד בוא השמש, שהיו המלאכים מחשבים את השעות באסטרולוגיה הנקראת חוכמת הכוכבים, ושם הם ראו בחוכמה שלהם באיזו שעה הם נוצחים. חוכמת הכוכבים שידרה למסתכלים בה, כך הם חשבו את העתידות, והם היו מומחים כנראה בזה. לפי חלק מהראשונים, זו אותה מומחיות של מגילת אסתר של פרק ג' איפיל פור. הוא היה גאון הרשע הזה בהסתכלות בכוכבים. ומה הייתה תפילתו של משה רבנו? העמיד להם משה חמה וערבב את השעות. מה היה קורה לרש"י אם היה כותב, הגיעה השעה שהם חשבו ואנחנו ניצחנו? שורה אחרונה זה נס. למה חשוב לרש"י להגיד העמיד משה את החמה? רש"י לא ממציא. הירושלמי בפסקה 4, נחזור אליו. הוא מתאר מזווית אחרת מה חשבו המלכים. רבי שמעון בלוי אמר, המלך כושפן היה, עוסק בכשפים, עוסק במימוש של כוחות טומאה. מה היה עושה? היה מעמיד בני אדם ביום גינוס יא שלו, יום הולדת. לומר, לא במהרה אדם נופל ביום גינוס יא שלו. ביום הולדת יש סגולה מיוחדת שמאמציו של האדם, תפילותיו של האדם, נושאות פרי. ניקח את האנשים בחודש אדר, ניקח את אלה שנולדו בחודש אדר, והם ילחמו בישראל. מה עשה משה? ערבב את המזלות. את סדר החודשים, את סדר השפעת החודשים, לא היה להם כוח לעמלק. זה גם בנוי על אותו עיקרון. שפעולת משה בתפילתו הייתה השתדלות לשנות את היכולת להבין את המציאות הטבעית. האם זה לא נקרא אשר קרחה בדרך? ב-19-18 האיראנים שלחו ספינה 1,500 קילומטר מכאן. אולי זה היה בחודש אדר? מי אמר שהחיים שלנו מתנהלים על פי ה-19-18? נכון שכשאתה חותם בצ'ק, התאריך עברי, הפקיד בבנק חושד, שאתה נותן לו לעוד שנה, וצ'ק יהיה בטל. ואם אתה מעיז להגיד, אתה לא מכיר תאריך אחר, לא מכיר תאריך מספרים. ואתה אומר, אולי יש לך לוח שנה פה עם תאריך עברי, אז תוכל לבדוק. אתה רואה איך אתה מעייף אותו. אז הוא אומר לך את המשפט הגואל, אבל כולם משתמשים בתאריך הלועזי. ואז אתה אומר לו, תשמע, כולם, כל הכבוד להם, אתה לא כולם, מה לעשות? והוא מבין שאם הוא יתעקש, אז הוא לא יטפל בצ'ק הזה. אין לנו בעולמנו ספטמבר, אוקטובר, לא מכירים את זה. מי שינסה להתחיל איתנו בחודש אדר, יחטוף. זה אנחנו מבינים. אבל זה גם אומר, בנפש שלנו צריכה להיות מוכנות להילחם. זה לא סתם הציווי זכור את אשר עשה לך. כי זה נקרא אשר ככה בדרך. אם אתה חושב שבעצם או על ידי כוכבות או על ידי כוכבים או על ידי מזלות, זה לא משנה באיזה זווית של הטבע אתה פוגש את המחשבה הזאת, שאדם יכול לחשוב הכל, הוא יכול לדעת הכל, הוא יכול לתכנן הכל, אז אתה בזה אומר אין בעל הבית, אין כוונת המכוון. זה כמו לומר, הכל מקרה. היחס בין האני היודע את הכל לבין התפיסה שאין בעל הבית ויש מקרים, היא לכאורה סוגיית המלק. ולכן אם הוא קרחה בדרך, לך תחזור לשמות י' ז' ותראה את הקרב על ידיו של משה באמונה. אנחנו יוצאים לקרב על מה? אור החיים הקדוש, לפני למעלה מ-200 שנה. הוא לא מבין למה התורה בסוף פרשת עיר הנידחת מסתיים שם פרק י' ג' בדברים ואומר, ונתן לך רחמים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים וריחמך. מה הוא עושה כדי להבין את הפסוק הזה? דברים שלא נמצאים פה בפסקה 9. כוונת המאמר כאן, כפי שציווה על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב, אפילו בהמתה, מעשה הזה יוליד טבע אכזריות בלב האדם. מאיפה אור החיים יודע את זה? כמו שסיפרו לנו הישמעאלים. מאיפה הישמעאלים יודעים את זה? כת הרוצחים במאמר המלך. מה הם סיפרו? כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים, והיו לאחזם. עושה אור החיים את החשבון הבא. הבחינה הזאת עצמה, כלומר, התכונה שמשתלטת על האדם, תכונת האכזריות, תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנידח. מה פירוש? מה אתה משווה את הישמעאלים לרוצחי עיר הנידח? רוצחי עיר הנידח עושים את זה במצוות השם. ואילו הם הישמעאלים עושים את זה במצוות המלך. ועד היום אנשים חושבים שהחילוק הזה הוא מספיק. בשם מי אתה הורג. אבל מה אומר אור החיים? אם אתה עושה מצוות המלך, מלכו של עולם, שהוא אחראי על הכוכבים ואחראי על המזלות, אבל אתה נשאר אכזרי בנפש שלך, זה כפירה לא פחות. כי אם יש בעל הבית לעולם, אין אכזריות בעולם. יש אולי מצוות שאתה לא מבין. תתאמץ. עצם הדרישה להיות נושא את רצונו של המלך בפועל, דורשת להיות רחמן. זה התכונה שלנו. לפי הבבלי, קיימת התכונה. לפי הירושלמי, מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו יודעים שהרחמים הם יכולים להטעות. לכן צריך ללמוד את הסוגיה הזו. אבל לפחות בפתח הזה שהרוחיים פותח לנו. אמר להם הבטחה שייתן להם השם רחמים. הגם שהטבע, כפי שסיפרו לנו הישמעאלים, יוליד בהם אכזריות, מקור הרחמים ישפיע בהם כוח הרחמים מחדש, לבטל כוח האכזריות, שנולד בהם מכוח המעשה. אז אם כך הבנו למה כתוב ונתן לך רחמים, ולמה כתוב ירחמך, זה כבר לכאורה מיותר. העיר בזה, שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן התנהג השם עמו, שאין השם מרחם, אלא לרחמן. אם יהיה אדם, שהוא מתלהם מהמצווה הזאת של עיר הנידחת, הוא הולך לעשות רצון המלך, האלוקי, אבל לא אכפת לו, הוא לא מוטרד מזה שהוא עלול להפך להיות אכזר. ההבטחה האלוקית שאומרת נתן לך רחמים, לא תפגע בו, לא תפגוש אותו. הוא יישאר אכזר. והוא לא יבין איפה הוא נופל, כי הרי הוא חושב שזה לכאורה חלק ממצוות המלך, האלוקי. כן, אחי, בכבוד. אני חושב מתוך הלימוד נגיע לסוגיה הזאת של חודש אדר, איך היו בו אירועים קשים. אני יודעתי זה חלק מהבירור. אין מה לדלג עליו. אבל צריך לבוא אליו מתוך השאלה באמת, מה זאת מלחמת המלאק? למה אנחנו מצווים עליה? איך היא מתנהלת? זה לא סתם הביטוי הזה במשנה. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלן, מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. מה בדיוק הנקודה הזאת של לכוון ליבם לאביהם שבשמיים? ראיתי עוד אצבעות. כן. מה, איך? שאלה גדולה. אם אני שומע שיש כל שנה מצוות מקריאת עמלק, עכשיו יש לי רשימה מי זה עמלק. ואני מתכונן. פספסתי בגדול. אם אני לא מבין מה זה, מה המלחמה הזאת, מה היא דורשת ממני? אלא אני סס על הקרב כלפי כל אלה שנדמין לי מהמלאק, מצבי לא טוב. באמת אנחנו שומעים היום השוואות, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בשנים האחרונות. יש כל מיני סגנונות כאלה, להכתיר אנשים מתוך ישראל בתואר המלאק. מה לעשות עם זה?
למה אתה לא מוכה? למה אתה לא כותב? למה אתה לא אומר נגד? נו מה? ימחה, יהיה פינג פונג. אני לא מבין איך, זה, איך הדבר אפשרי. ואולי זה קשור לבירום של לפנינו. כי השאלה המוסרית בעצם באמת השאלה, איפה נמצאת הנפש של האדם? זה לא משנה בכלל מה מעמדו, מה תפקידו, מה הרקע שלו. כל אדם כשהוא יבוא לשמיים, ישאלו אותו האם נסעת ונתת באמונה? לא ישאלו אותו איזה כותרות סיפקת. ישאלו אותו האם נסעת ונתת באמונה, האם המסחר שלך, האם המסע ומתן שלך היה הגון. ישאלו את האדם, האם קידשת השם שמיים? שמון היום מושגים כאלה, זה קידוש השם, זה חילול השם, כל אחד יש לו את העקרונות שלו, איך השני נקרא מחלל השם. הגמרא ביומה אומרת, היא הומצאה קצת לפני הציונים, ודאי לפני הציונים הדתיים. הגמרא אומרת, דיבור מנחת עם הבריאות. כשאתה לא מדבר מנחת עם הבריאות, תדע לך, יכול להיות שאתה מחלל את השם לפי הגמרא ביומה, לא לפי העיתון. אתה רוצה להסתבך עם זה? זה אולי חלק מהבירור. מה אנחנו צריכים להכין לקראת עמלק, לקראת המלחמה? את מי אנחנו הורגים בדור של מרדכי ואסתר? את אלה, כך אומר הרלב"ג, שכשאמרו להם שיש איגרות על עוד 11 חודש, הם הכינו נשק. היה לפני כמה שנים באקו, פוגרום גדול שהערבים ניסו לעשות. בגלל שהחרימו להם רמקול, שהסתובב בראש כל חוצות, והפריע. והייתה תקופה שהם חשבו שהם מנהלי העיר. היה בו שנה רבה, לימוד, בהנהגת הרב של העיר, הרב ישר. שבא לרומם את הרוח. באמצע הלימוד, באמצע הדיבור שלו של הרב ישר, התפרץ, הוא צעק. איך יכול להיות שאנשים נורמליים מארגנים בבתים שלהם גרזנים? אנחנו, אמר עם ישראל, אין לו בבית גרזן. אנחנו לא מתכוננים. מחיית עמלק. תזכור. אז יש היום מישהו שמגיש תלונה לבית המשפט כי אם קראו על מישהו עמלק זה בסיס לרצח. בוא נראה לפני התביעות ההדדיות, מה צריכים לעשות באמת במלחמה הזאת. מדרש אומר בפסקה 5 בטור הימני. למה אמר אלוקים לאברהם אבינו אחרי מלחמה שנקלע אליה אברהם אבינו בין ארבעה מלכים ובין חמישה כדי להציל את בן אחיו? אמר לו אלוקים, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר רבי לוי בטור שמימין לספרה 5, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, מה יש לאברהם אבינו לפחד? תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד וירא שמיים אחד. אולי זה מה שמכונה בדורנו חפחף מפשע? לאן היינו מתייגים היום את חששו של אברהם אבינו? לאיזה מחנה? לאיזה מפלגה? זה אברהם אבינו, אי אפשר כל כך בקלות לקטלג אותו. אני מדלג על המדרש, משל שהמדרש מביא, ובסוף המדרש אומר, ככה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותם אוכלוסים שהרגת, היית בסדר, קוצים כסוכים. כשנחזור למשל, שלכאורה על פי הסיום של המדרש הוא לכאורה מיותר, אומר המדרש, משל לאחד שהיה עובר לפני פרנסו של מלך, השאלה המוסרית, האם אני פוגע באנשים חפים מפשע או לא, היא שאלה חשובה. אבל את מי אני שואל את השאלה הזאת? לפי המשל, את המלך. למה? כי אותו אחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך ראה חבילה של קוצים, ירד ונטלה. הציץ המלך וראה אותו את האדם. ורק עכשיו אומר המדרש התחיל להתאמן מפניו. הפחד של אותו אדם זה כשהמלך התגלה אליו. ואז המלך אומר לו, כמה פועלים, פועלים היית צריך שיקושו אותה? אני הייתי צריך פועלים, זה מלאכה נכונה. אז עכשיו שקששת אותה, בוא ותול שכר. על מלחמות ישראל אין שכר. שלאנשים שמשרתים בצבא קבע אפשרות לחיות מבחינה כלכלית. אין שום סכום שבעולם שסביבו אדם יהיה מוכן למסור את הנפש, אלא אם כן הוא אכזרי. אנחנו לא אכזרים. זה לא סתם ההצעה שבאה מכל מיני חוגים היום, לעשות צבא קטן וחכם ומקצועי על בסיס שכר. זה לא סתם. מגמה מאוד להחליש אותנו. נכון שאנחנו לא צמאי דם, אבל בשעה שברור לישראל שיש להם משימה מוסרית, הם הולכים למלחמה. הם לא מחפשים שכר. יש פה, אם כך, איזו תנועה מעגלית שהמדרש מלמד. ובתנועה המעגלית הזאת נמצא אברהם אבינו, בחלק הראשון של המעגל, הבסיסי יותר, בפחד שמא עורק חפים מפשע. זה לא סתם שאלה שכלית חיצונית, הוא פחד מזה. בחלק השני של המעגל מתחדד מול מי הפחד? הפחד הוא מול המלך. אומר רב סולובייצ'יק, מי יקבע קנה מידה מוסרי? השפה האנושית השטחית, זאת שמגיעה עד הכוכבים, מה היא מבינה במוסר? מה היא למדה במוסר? כמה שעות למד סטודנט למשפטים, אולי יש פה מישהו כזה, יעדכן אותנו. כמה שעות בארבע שנים מוסר? ואיזה מוסר? זה לא דבר שנלמד בכלל. לא משקיעים בו. אז איך יכולים לשפוט בו? המלך אומר לך, תשמע. המשימה שאתה עושה היא מוסרית. זה גם אומר שאם אני מגמגם במשימה הזאת, מייסס בה, או מושפע מכל מיני מחשבות הנקראות היום הומניות, אני אדם לא מוסרי. לא אני אדם לא ימני, לא מוסרי. זה צריך להיות הבירור. בקנה המידה המוסרי, זאת השאלה. אם אני לא בא לשאלה הזאת נקי, נקי חפיים בר לבב, אז בשם מה אני בא? לכן אור החיים כל כך מתעקש על זה. בפסקה 5 מהצד השמאלי שלה, על המילה אדמוני, שנאמרה לגבי עשיו, אמר רבי אבא בר כהנא, זה לא סתם צבע. זה צבע שמבטא נטייה נפשית, כאילו שופך דמים. כיוון שראה שמואל את דוד אדמוני, זה פסוקים מפורשים בשמואל ט"ז, וישלח ויביאו הוא אדמוני, בדיוק את המילה מופיעה, נתיירא, מפחד. למה? כי אולי דוד שופך דמים כעשה. שפיכו דמים בישראל, כחלק מאחריות המלחמה, היא לא מובנת מאליה. היא לא אוטומטית אצלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל טוב, הוא אדמוני עם יפה עיניים. וגם זה לא רק שאלה חיצונית. עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה דוד מדעת סנהדרין הוא הורג. אז אם ככה שוב אנחנו חוזרים לשאלה, האם זה כל ההבדל? איזה מלך מצווה? מלך בשר ודם או מלך אלוקי? לאן הרחמים עלולים להגיע? למרות שהם באים ממקום חיובי. מה יהיה במצב שבו אתה לפי העולם האישי שלך, האנושי שלך, חושב שפעולה מסוימת היא לא מוסרית? אז מה בעצם תהיה הכרעה? הגמרא פה בבבלי בפסקה 6 מדברת על איזשהו נתון טופוגרפי של תכסית, משהו כזה לכאורה לא כל כך משמעותי במלחמת עמלק שמתוארת בפסקה 2. בין היתר בהתארגנות של שאול המלך כתוב וירב בנחל. אמר רבי מני על עסקי נחל. מה זה וירב בנחל? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקיטה את עמלק. אמר, ומה נפש אחת אמרה תורה ועגלה ערופה, כל נפשות הללו, על אחת כמה וכמה. אם אדם חטא, בהמם החטאה, ואם גדולים חטאו, קטנים החטאו. זה בדיוק השיקול של חפים מפשע. ולפי חז"ל במקומות אחרים, זאת הייתה השפעה של דואג האדומי. יצאה בקול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. שלושה מושגים שקהלת אומר בפרק ז', מול הרצון האלוקי. למה תתחכם? אל תהי צדיק הרבה, אל תהי רשע הרבה. בחרה הגמרא במילים, אל תהי צדיק הרבה. אז אומר הבבלי, בשעה שאמר לו שאול לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. מה שמופיע בבבלי, אולי בבסיס, מופיע במדרש רבה, שלפי רש"י זאת אגדת ארץ ישראל, בכוכבית המשולשת, מתחת לפסקה 5. אבונה ורב בניה אומרים, התחיל מדיינו כנגד בוראו. שוב, סוגיית אם אנשים חטאו, נשים החטאו וכולי, יצאה בת קול ואמרה, המילים הראשונות הן המילים בפסוק, והן המילים שהביא הגמרא בבבלי. ראינו אותם קודם, אל תהי צדיק הרבה. אבל המדרש מוסיף, יותר מבורחה. זה ברור מוסרי. זה לא שאלת צייתנות. או נגיד אותה בהטייה המודרנית שלה בשנים האחרונות, סירוב פקודה. קודם כל השאלה המוסרית. אז בת קול אומרת, אל תהי צדיק יותר מבורחה. כלומר, אם באותו מתווה שניסינו קודם להתחיל אותו, בשאלת אשר קרחה בדרך, יש בעל הבית לעולם או, יש, או אין בעל הבית לעולם? ודובר על כך שקרחה בדרך זה אומר, כל מקרה אין דרישות מוסריות. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, אז יש דרישות מוסריות. אבל אם בדרישה המוסרית אני נשאר במבט האנושי, אין בי ענווה, אני לא פתוח לקבל את המוסר כפי שאלוקים אומר לי, אז אני בעצם יותר מוסרי מאלוקים. אל תהי. לא אל תהי כי אתה מתחכם, אלא כי אין דבר כזה בעולם להיות יותר מוסרי מהקדוש ברוך הוא. הוא היחידי הבונה את העולם. היודע להגיד לך דרך נביאו שברגע מסוים עמלק לא טוב שהוא יישאר בעולם. מה שהאמריקאים, הסברנו להם את זה עשרות שנים, שהטרור הוא אויב עולמי. 15 שניות ששני מטוסים, שלושה מטוסים, שפגעו במגדלי התאומים שלהם, בניו יורק, במרכז הסחר הלאומי, לימדו אותם לקח, שלא כל כך מהר שוכחים אותו. זה רוע עולמי. לאט לאט יותר ויותר מתברר שעם ישראל היחידי, שמוכן להילחם נגדו. זה לא פשוט. אל תהי צדיק הרבה מבורכה, זה מזמין את ההמשך. מה אומר המדרש בהמשך? אחרי סוגיית עגלה ערופה. רבי שמעון בן לקיש, מהמקום של הנפש שלו, בכל מהלך חייו, ותנודות מהלך חייו, משם הוא בא למשפט הזה. כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. כלומר, בבבלי זה היה כתוב כך. אל תהי צדיק הרבה, ובשעה שבא ידוג שאול לדואג ואמר לו סוב ופגע בנובי הכהנים, יצא בקו ואמרה אל תרשע הרבה. אתה רואה כביכול שני מהלכים לא בכך קשורים. במדרש רבה, בהגדת ארץ ישראל לפי ריש לקיש, אחד נובע מהשני. כלומר, אם אני מרחם על האכזרים, אינני מבין שתפקידי לבאר ולמגר את הטרור. בלעל הנזק המוסרי שהוא עושה, כל המציאות המוסרית שלי מתאבטת, כי הלכתי לפי שיקול דעתי שלי. אז מה יהיה אם יש קבוצה בתוך ישראל, שאני לא סובל אותה, ולא משנה למה. פתאום כל המוסר שלי משתנה, ואני פוגע בנובי רכוני. זה המשפט, אל תהי רשע הרבה, הוא נובע מהמילים, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. כל מי שהוא מרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים, צריך לקחת בחשבון כאן, שלשון חכמים היא לא תמיד לשון המקרא. כלומר, יכול להיות שכשחזן אמרו את המילים האלה על רחמים, בעצם התכוונו על מילה אחרת. למה? בגלל המלבים, שדברם מופיעים פה, פסקה 10. אם לא היה אדם גדול כזה בישראל, אומר את המשפטים שכתובים כאן, לא חושב שמישהו יכול להגיד אותם. הם מתבוננים בדקות של הדקות בנפש. ואולי לפני המלבים, הפסוקים עצמם, בשמואל א' ט"ו, פסקה 2, זאת ההפטרה לכל הדעות של שבת זכור. בהבדל אחד, ואל תשאלו אותי למה, אני לא מבין למה אשכנזים לא יכולים ללמוד מספרדים. לא מבין את זה. כי איפה הספרדים מתחילים את ההפטרה? מהפסוק הראשון. ויאמר שמואל אל שאול, אין עוד עמלק בכלל. בירור פנימי בתוך ישראל. אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל. אתה לא נהיית מלך כי אתה כוכב נולד, כי יש לך משרד ביחסי ציבור, כי הצלחת לבנות איזה קואליציה. אך ורק בגלל שהנביא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוך אותך למלך. ממילא, ואתה, כתוצאה מההבנה הזאת, שמע לכל דברי השם. מלכותך תלויה ברצון האלוקי. איך אפשר לוותר על הפסוק הזה? אם אתה לא מתחיל פה ואתה מתחיל כה אמר שנצאות, פקדתי את אשר עשך עליך המלאק, מה אתה עושה? מאיפה אתה מתחיל את המלאק? מה אתה רוצה משאול? כה אמר שנצאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל. עכשיו זמן החשבון. לא תמיד אתה מבין למה. אשר שם לו בדרך, לפי רוב המפרשים, שם לו מערב. בא להילחם. אתה לך והקיטה את המלאק ואחרמתם את כל אשר לו. פה מופיע ציווי נוסף, לא קל ולא תחמול עליו. אם אתה מאיש עד אישה, מעולה עד יונק, משור עד שא, מגמל עד חמור. אומר המלבים בפסקה 10. ולכן ביקשתי שנשים לב שלשון חכמים לא חייבת להיות דומה ללשון מקרא. אומר המלבין, לא יזירו השם בל יחוס או בל ירחם על המלאק. מה שנאסרה זאת החמלה ולא הרחמים. מה החילוק ביניהם? אומר המלבין, כי אלה מתכונות נפשיות. הגם שיקיים מצוות השם, בכל זאת יצויר, שיעורר רחמיו ויחאיב ליבו במיטת ילדים רכים. או יחוס וידאב ליבו והשחיתו השלל שיכול להיות ממנו. כל אחד עם הרמה שלו. ועומת זאת, החמלה אומר המלבים, היא לא עניין שברגש. כשאתה אומר, נהרגו אנשים שלא הספיקו לעשות תשובה, זה כואב לך. בהרגשה זה כואב. אבל בהבנה השכלית המוסרית אומר המלבים, חמלה זה עניין מחשבי, שחושב שאין מן הראוי והיושר להשחיתה. וחושב שלא בצדק ציווהו נביא על זה. החמלה היא אבון פלילי, או נגיד אבון מוסרי. לכן כשאמרו חז"ל, כל מי שמרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים, יכול להיות שהתכוונו לחמלה. כל מי שחושב שמוסרית אסור לו לפגוע באכזרים, יבוא יום, ולכאלה אנשים שהם בעצם לכאורה הכי טבעי שתרחם עליהם, אתה לא מרחם עליהם. בוא נאמר, אתה לא חומל. איכשהו סובב, מסבב הסיבות, אתמול יצא להיות במרכז מורשת גוש קטיף, היישוב ניצן. יש שם חיזיון, לא יודע אם לקרוא לזה חיזיון אורקולי, חדש, משלשום בערך שעה וחצי, על גוש קטיף, על בניינו, על מאבקו ועל נפילתו. ואי אפשר היה להתעלם מהסמיכות הזאת של הימים, של הבירור המוסרי. זה היה בערך חצי שנה אחרי חורבן גוש קטיף, בערך שבוע, שבועיים אחרי הפוגרום שהיה בעמונה. והיה אז רמטכ"ל, קראו לו, מי שזוכר אולי, פעם היה רמטכ"ל כזה, דן חלוץ. והוא מינה קצין, שלימים היה אלוף פיקוד דרום, סיים לא מזמן את התפקיד, טל רוסו, אז הוא היה תת-אלוף. הרמטכ"ל מינה אותו להיות מברר ומפשר בין הציונות הדתית לצה"ל אחרי המשבר של גוש קטיף ושל עמונה. והוא עשה שני דברים במסגרת תפקידו. הוא נפגש עם רבנים חשובים, ואחד מהם, הרב שמואל אליהו, אמר לו, תשמע, אתה חייב לפגוש מישהו כדי לברר את הסוגיה. ואותו חבר סיפר לי על את הסיפור הזה. והדבר השני שעשה אותו טל רוסו, הוא קרא במשך כמה חודשים את כל עלוני השבת, שזה דבר מאוד מרתק, במיוחד מה אלה חושבים על אלה. והוא ידע כתוצאה מזה לזכור את כל זרמיה התת-קרקעיים של מה שמכונה באופן כללי ציונות דתית. והגיע לשיחה ופורס את הסקירה המקצועית שלו, ושואל את הבן אדם, מה יש לך להגיד? הוא אומר לו, תשמע, סקירה מקצועית, הכל ברור. שואל אותו, אתה תלוף? אתה לא מוטרד מזה? אומר לו, חברי, לא, לא מוטרד. אתה לא מוטרד מכלום, הוא נסע שעה וחצי לדבר עם הבן אדם. אומר לו, כן, אני מוטרד. זה החודש שבט. הוא אמר לו, אם בחודש תמוז של תפשין סמך וב תהיה מלחמה בצפון עם החיזבאללה, צהל יהיה צבא משותק, לא יכל להילחם. לא, למה אתה מדבר ככה? שאל אותו חברי, ננסה לשחזר 15 שנים האחרונות שלך, כמה קורסים, הרצאות, ימי עיון שמעת במוסר? מוסר גרמני, מוסר צרפתי, מוסר אנגלי, מוסר אמריקאי, מוסר טורקי, הרבה. האם אתה מכיר את שמואל א' ת' ו'? אומר, האמת לא. 15 שנה. אמר לו, תשמע. 15 דקות כנגד 15 שנה. לומדים את שמואל א' ת' ו'. מתגלגלים מעלות החמול, עוברים את המדרש בקהלת רבה, את אור החיים הקדוש, את המלבים, זה לוקח פחות מרבע שעה. ואז חברי שואל אותו, בשם מה, בשם מי, הגביל צה"ל במשך למעלה מ-10 שנים, מתחילת האינתיפאדה השנייה, את רצונו למגר את הטרור? אמר לו, אתם, את מפקד החטיבה שהמציא את השיטה שנקראת עימות נמוך עצימות, או השיטה הצבאית שאין לה שום אח ורע בתולדות העולם, שנקראת השתבללות, כלומר, איך אתה מתמגן, ולא איך אתה מחזיר מלחמה. אתם מיניתם אותו מפקד בה"ד 1, מפקד בית ספר לקצינים. כלומר, חשבתם שככה צריך לנהל מלחמות. ריחמתם על האכזרים. לא פעם אחת, לא פעמיים. נתתם לבית המשפט הנקרא העליון לנגוס כל חלקה טובה מוסרית אצלכם. בגוש קטיף, כולכם ידעתם. לא שהסיסמה לכל מתיישב יש פתרון היא המצאה של משרד ליחסי ציבור. אתם ידעתם שבאותו לילה, כשאתם גירשתם את האנשים מבתיהם בבוקר, לאותו לילה אין להם מיטות איפה לישון באותו לילה. דרך הדוגמה, בירושלים במלונות הוכנו 1,000 מיטות ל-3,000 נפש. ושתקתם כולכם. לא מדבר איתך ציונות, לא מדבר איתך ארץ ישראל, לא מדבר איתך כלום. מדבר איתך על המוסר, על זכויות אדם, שבשמם דיקטתם את יכולת הלחימה שלנו. ואיפה הם נעלמו? מי שקורא פסקי בית דין של בית המשפט שמכונה עליון, בעשר השנים מאז האינטיפאדה, איך הוא התערב בחיים של הממשלה ושל הצבא, וקורא את הפסקים שלו בחודשיים שלפני הגירוש. אותו אדם, אותם הרכבים, הוא לא יכול להתערב. אין לו מה להגיד לממשלה. זה לא קיום דברי של הקיש. כל המרחם על האכזרים, סופו שיתחזר על הרחמנים. אז בשם מה? בשם מי תלחמו נגד החיזבאללה? שם כבר לא יהיה כיבוש משחית, ולא יהיה לכם כוח להילחם. זה מלחמת עמלק. המלבים לא אומר לנו, אבל אפשר לשאול אותו. אם אני לא מרחם, וגם לא חומל, אתה מרוצה המלבים? או שאני לא ממשיך את אברהם אבינו. אברהם אבינו מפחד. אני לא ממשיך את שמואל הנביא. הוא מפחד. כלומר, עצם העובדה שאדם שואל, מה השליחות המוסרית? היא צודקת השאלה הזאת. אם אני אשאר מוגבל ואטום במבט האנושי שלי, אהפוך בהמשך להיות אדם לא מוסר. אבל עצם השאלה, עצם החיפוש, תבוא למלחמת עמלק, תבוא נקי. כשאומרים לך את המילים האלה, זכור את אשר עשה לך עמלק, תדע לך את מה שאומר הגר"א לתלמידיו לפני 200 שנה ו-240 שנה. מה הוא אומר להם? והייתי מציע, אם הייתי יכול, לכל אדם שמעיז היום להשתמש במילה הזאת, עמלק על יהודי, לכל אדם, לא משנה מי הוא, לא משנה מה תואריו, לא משנה מה גודלו, הייתי מציע לו 5 דקות לקרוא את הגר"א הזה, את האבן שלמה שנכתב לפני הקמת הבית היהודי. הנה הוא נמצא פה. דברים שקשה לקרוא אותם. יש היום כל מיני מומחים לסוגיית ערב רב. גם להם הייתי מציע לקרוא את הגר"א הזה. 5 מיני פסקה 12. 5 מיני ערב רב יש בישראל. א', בעלי מחלוקת ולשון הרע. ב', בעלי תאווה. ג', הצבועים שאין תוכם כברם. אני במו עיניי, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה, מדבר איתכם לפני 2 שנים, פה בשכונת גבעת שאול, היה את המתחם עצום, ראש ועד הישיבות, הקדושות, החרדיות, רב אשר טננבוים זכר צדיק לברכה, המשיך בזה את מלאכת הקודש של אבא שלו. היה חרדי מדוגם, בבית כנסת משכן בעבד, כל ה' באייר היה שלט, אסור להגיד הלל. בן אדם הזה, גדלות תורתו הייתה מוסרית. הוא ראה, בלי שום קשר לשום מפלגה, שבעולם הישיבות יש אחוז מסוים של אנשים שלא לומדים. והוא אומר, זה פשע. הוא רצה לטפל בהם אישית. הוא לא בנט, הוא לא לפיד. הרגו אותו, תרתי משמע. איזה פשקביל מסתובבו בו בשכונה, עליו. מצד מי? הכל בשם התורה, בשם ההגנה על התורה. צבועים. כי אתה מדבר בשם התורה, אתה מגן על מי שלא למד אותה. אז למה זה בשם התורה? לא התאפקתי. לא יכולתי לשתוק. הלכתי לגבאי שלו. יש צדיק, נפלא. מצאתי את עצמי, אומר לו, תגיד, איך עוזרים לרב הזה? אני לא יכול לחזור על מה שהוא אמר לי. לא יכול לחזור על זה. מה הוא תאר? מה שעובר הרב ולמה? הוא נפטר האיש הזה. הוא לא נמצא איתנו. אף אחד לא יכול להגיד. נפטר במחלה. אף אחד לא יודע ממה. אדם היה בשיא עוצמתו. זה לא מספיק זה שאתה מסמן לך כתובות של אנשים גרועים. השאלה הזאת, האם אני צבוע או לא, היא שאלה שאולי מבחינת הירושלמי שהתחלנו לקרוא אותו קודם, על הידיים של משה, שם הירושלמי ממשיך אחר כך לאיזשהו בירור ביחס בין תורה לבין אמת. אני חושב שבת זכור ופורים צריכים להיות בלי זיוף, מכל סוג שהוא. לנסות, להשתדל, לחתור, להיות נקיים. לא מחלוקת, לא לשון רע, לא תאווה, לא צביעות. סוג הרביעי, הרודפים אחר הכבוד, לעשות להם שם. והחמישי, הרודפים אחר הממון. מוסיף אגרא, ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, והם נקראים עמלקים. הוא לא אומר הם עמלקים, נקראים. זה מה שהאגרא היה מלמד את תלמידיו, כפי שמופיע הדבר בספר כל התורה. חבלי משיח, חלק משאריות ההשפעה של עמלק עובר לעמים שרוצים להשמידנו. זה מישור אחד. וחלק מהכוחות העמלקיים מנסים להיכנס לתוך הנפשות שלנו, שבישראל, ולהוסיף תאווה ושנאה ולשון הרע ומחלוקת ורדיפה אחר הכבוד ורדיפה אחר הממון. אנחנו שולחים מנות בפורים. זה שאתה שולח מנות לרב שלך עם 8 קומות ו800 צלופנים, לא עשית כלום. זה לא שייך לפורים. אתה רוצה לכבד את המלחמים, תעשה את זה יום אחרי. בפורים תשלח מנות למושג הכי רחב שאתה יכול לעשות במילה לרעהו. מי זה רעך? יש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה קבוצות שרחוקים ממני ואני רחוק מהם. להם אני צריך לשלוח מנות. להגיד להם ולעצמי, תדעו לכם, המרחקים קיימים, ההבדלים קיימים, אל תטעו בנו. זה שאנחנו לא מגיבים על כל החרפות והגידופים, זה לא בגלל שאנחנו חלשים. בוודאי לא מכם. אבל אחים אנחנו. המלאק היה לו הבדל אם אתה חילוני או מסורתי או דתי לאומי או דתי חרדי לאומי ימני או אולי עניין אותו בכלל. אז פעמיים בשנה, היום הראשון כבר הוזכר, אבל לפחות היום השני, פורים, נגלה את סימני המשותף. רבנו הרב צבי יהודה נפטר בפורים. אני לא חושב שיש מכה יותר גדולה מזה. שאלת קודם על הדר. איך נכנסים לפורים של תתוו? בלי הרב שלך, שבנה אותך, שהחייה אותך, שחשבת מהזווית שלך, שהוא תקוות הדור. הוא היה הרב צבי יהודה, איש אמת. זה לא היה במקום הרגשות, הוא היה אדם עדין ותקיף. ואהב אותנו התלמידים אהבת נפש. שבגללה, כשהיה צריך, היה קורא אותנו כמו דגים. אם הוא היה תופס מישהו בפורים, שבטוב ליבו, באווירה נגיד, לא ביין, כי בטח לא שותים הרבה, אבל באוויר. משה לעצמו להגיד משהו על מישהו. ולא משנה אם זה מישהו ברדיוס שלו, מישהו ברדיוס הרחוק, או ההוא. הוא היה קורא אותנו כמו דגים. באמצע הריקוד, באמצע השמחה, היה תופס אותנו, מעיף אותנו. אין, לא היה בישיבה שום דיבור שלילי על אף אחד. זה הרב צבי יהודה. אתה הולך למלחמת עמלק, תשלוט בנפש שלך. הרב צבי יהודה לא חסך את לשונו. מבעלי עמדות הפוכות. מי יגיד היום את הגמרא? לא מדבר איתכם כתבי הרב קוק. גמרא מסכת סוטה בסוף המסכת. בהקשר מסוים הגמרא לומדת את המילים בנבואת זכריה פרק ד'. מי בז ליום קטנות? שהמגמה הבסיסית של הפסוק בעצם לעודד את זרובבל, שהיה אז ראש הדרג המדיני, כי הוא הרגיש מה כבר מסוגלים לעשות, לעומת הבית, בית המקדש הראשון, הכל היה בו, בית המקדש שני, אין כלום, כמעט. אז אני מעודד אותו ואומר אותו, אומר לו, אל תבוז לקטנות. הגמרא שמה רוח חיים בתוך המשפט הזה. מי בז ליום? מי גרם להם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? היה אומר לנו הרב צבי יהודה, שהתבזה מעמדם. מי שהקשיב אז טוב לרב צבי יהודה, הבין. אין שום היתר לבזות צדיקים משום מחנה, משום קבוצה. והגמרא לא באה לתת לזה לגיטימציה. אבל הגמרא אומרת, יש תופעה של ביזוי. שהגרא לא סתם מוסיף, ממש בהמשך לאותה פסקה של הערב רב, שיש הנחיות אלוקיות לדור, יש בהם מגלגלים חובה על ידי חייו, ויש בהם מגלגלים זכות על ידי זכאי. לא צריך להצטרף למבזים, יש מספיק. מי גרם לצדיקים שהתבזה מעמדם? תשובת הגמרא קטנות, אומר רש"י, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. והרב צבי יהודה קישר את המשפט הזה לכל ההתנגדות למהלך הגאולה כפי שהוא בא לידי ביטוי במיוחד בהקמת מדינת ישראל. אבל כשמישהו מאיתנו התלמידים אמר על מישהו שחושב אחרת שהוא מהאלה הצדיקים הלא מאמינים, הרב צבי יהודה העיף אותו. הכל היה נקי. אנחנו לא מזמינים איסורים. אבל זה נכון שחודש אדר הוא חודש מיוחד בטלטלות. זה נכון. זה עושה את השמחה שלנו נקייה. יום ראשון היה הזכרה שאנחנו נופלים בקרב באיתמר לפני 3 שנים. מי שהיה אז באיתמר בשבת זכור. הוא מצא שבת. זה השנה מעוברת. וראה את כוחות הנפש ביישוב, בישיבה. צומחים מתוך הכאב הנורא. הבין ששמחה היא נקייה. אני חושב שאחד המצבים היותר קשים בהקשר הזה. זה היה מלחמת המפרץ, תשנון א', מראש חודש שבט, עד פורים, עד י' אדר. אני לא יודע כמה מאיתנו היו בכלל בתוכנית ונולדו בתשנון א'. זו המלחמה שלא השתתפנו בה, אני חושב שצהל לא ירה אפילו פגז אחד. וכל כולה של המלחמה הייתה אימה גדולה. פחד משתק. מה מסוגל לעשות העיראקי בדברי הרב שלו? כידוע הערבים מאוד מצטיינים בדברי הרב שלו. ביו ד' אני חושב שזה היה בערך ב-10 בבוקר. כל יום היה אז איחוד רשתות ברדיו, כל יום ב-40 היום של המלחמה ניגנו באיזשהו הקשר, באיזושהי תוכנית, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. וזה היה השיר שאיתו הודיעו בסביבות 9-10 בבוקר שנפסק האיום. במשך 40 יום התארגנו עם מסכות, עם חדרים אטומים. אנשים כל היום היו עסוקים בסגירת כל חור אפשרי כדי שלא ייכנסו גזים, חששו מלוחמה ביולוגית, כימית. הייתה איזה סוף המלחמה, הנחת רווחה גדולה. אני לא יודע אם אני מדייק, אבל 2 או 3 אחר כך נודע לנו על נפילתו בקרב אחר של אלחנן נטלי, השם יקום דמו. בדרך למעיין השילוח, במעבר כל כך מורכב בין משיח מיוסף למשיח מדוד, וציפייה עצומה למדרגות עמוקות של הגאולה. זה היה בפורים. וזה היה רגע אחרי הנחת הרווחה. באנו לעולם בשביל להילחם בעמלק. בשביל להילחם ברוע. לכן הרוע מחפש אותנו. אומר רבנו בחיי דבר מאוד מאוד לא פשוט. הוא מנסה להבין מה משמעות הדבר שכאשר ירים משה וכאשר יוריד. אומר רבנו בחיי, עד שעם ישראל לא יגמור את כל התיקונים שהוא צריך לגמור, יהיו מצבים שהעמלק יהיה לו הישג זמני. עד כדי כך. אולי זה אחת המשמעויות של רפידים. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. הניב הספרותי שאומר רפיון ידיים, מקורו בדברי חז"ל, רפו ידיהם בתורה. אם חז"ל היו אומרים על המוח או על הלב, אולי היה יותר מובן. מה אתה עושה בתורה עם הידיים? ידי משה. פרוסות השמיים בתפילה. אחת הסוגיות הקשות של הדור שלנו, שמהווה אתגר גדול, אבל גם עלולה להיות נפילה גדולה. אולי היא לא רק במוח. כמו שראינו בסוגיית החמלה, יש מה לברר. היא לא רק בסוגיית הלב. גם בזה יש מה לברר. אבל יכול להיות שיש סוגיה שנקראת ידיים. האם הבירור התכני, המוסרי, הערכי, מגיע עד לידיים? לפחות בחתירה, לפחות בהשתדלות. בלי אבל. כשאדם קורא את הדברים של הגר"א, הוא לא יכול להישאר שווה נפש. ברמה העקרונית אפשר להבין מה שהגר"א אומר. אבל להיות אדם שמתגבר על לשון הרע, זה קשה. להיות אדם שמוותר על חמדת הכבוד. מי שאין לו את זה, הוא לא מסוגל להבין את היצר הזה. אם הייתם יודעים כמה דברים טובים בגאולת ישראל מתעכבים בגלל כבוד, כבוד חיצוני. ספרים אפשר לכתוב, אבל אסור לכתוב אותם. כי זה לשון הרע. אז איך ננצל מזה? מחלוקת. זאת המחלוקת של הלשמה. היא סופה להתקיים, היא נפלאה. אבל של הלא לשמה. המחלוקת לא לשם שמיים. תגיד מה זה? יש דוגמה. כוח ועדתו. אז מה זה מחלוקת לשם שמיים? הלל ושמיים. אתם אומרים לכם הלל ושמיים, אתם יודעים על מה מדובר? אני לא מבין בזה. אז המשנה השאירה אותי, חשוף בצריח, מה אני אעשה עכשיו? אומר לי רבי יונתן ליבשיץ, לפני 250 שנה, יש מבחן, מדד, הוא לא בשמיים, הוא לא באידיאולוגיות, אל תחפש במוח את השאלה אם זה לשם שמיים או לא. חפש בידיים. למה? כי הלל ושמאי אמרו, אנחנו חולקים בינינו, ונכבד אחד את השני, ונישא נשים אלה עם אלה, ונאכל אל אצל אלה. זה נקרא לשם שמיים. שאתה מסוגל לברר את עמדתך התכנית, בלי שום סטייה, והיא לא גורמת לך לשנוא את זולתך. דברי שלום, ואמת. זה אסתר מלכה. על השם שמיים זה כוח ועדתו. הם רצו לרגום את משה ואהרון, כפי שמדייקים חז"ל. זה לא על השם שמיים. זה מה שהגר"א אומר. בשם האמת האידיאולוגית מתקלקל את הנפש. זה כמו שבשם מלחמת עמלק מתקלקלת האכזריות. זה אותו ניתוק. שאני יכול לשמוע אותו במילים הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עשיו זה השורש של עמלק. מאוד היה רוצה שנאמץ את המודל הזה. הכל כל יעקב זה שמה. זה בית המדרש. אבל כשבית המדרש מדבר על הצבא הוא מדבר עליו על ידי עשיו. אני ראיתי בעיניי, לא סיפורים, לא אגדות, לא מופתים, לא אבים של ישראל חלק קוף. ראיתי הרב שלי, ראיתי הרב ציודה. כולו בקדושה, כולו בטהרה. ביום העצמאות. עומד 6 שעות רצופות בכיכר ציון. מ-10 בבוקר, מצעד צהל. אתה מחובר אל הציבור, אתה עומד. הוא היה חלש, הוא היה חולה ברגליים שלו. לא אכל, לא שתה, לא דיבר, לא ענה, לא ישב על כיסא. אנחנו שואלים אותו, מלווים אותו לבית הרב קוק, לנוח, שואלים אותו, רבנו, איך אתה מסוגל? הוא אומר, אנחנו זוכים אחרי 2,000 שנה לקיים מצווה ציבורית שבזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אתה לומד, תהיה נקי, תהיה משרת ציבור. בלי רחם הרב ציודה אמר לנו, מי שחושב שבגלל לימודו מגיע לו משהו, מגיע לו זכויות, אמר לנו הרב ציודה, תלכו תסתכלו ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג', מה אומר הרמב״ם על אדם כזה? מחלל את הדת, מבזה את התורה. אבל היה אומר הרב ציודה, הרמב״ם בהלכות שקלים מדבר בעקבות הגמרא בכתובות על דיינים בירושלים שמקבלים את שכרם בתרומת הלשכה. היה אומר לנו הרב ציודה, תהיו משרתים. משרתים לא חושבים על הזכויות שלהם. אל תעיז לחשוב שמגיע לך משהו. תשרת. אם אתה משרת באמת, היה אומר הרב ציודה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אתה חייל, תהיה משרת. תהיה עם לב נקי. תתקן את העיוות המוסרי הזה של המרחם על האכזמי, סופו שיתחזר על האחמני. תפחד מלפגוע באנשים חפים מפשע. אל תרגיש בזה חולשה, אל תחשוב שאתה שמאלני. ומצד שני, תפתח אופקיך. אבל זה לא רק לומדי תורה ורק צבא. כל אחד, בכל מצב, יכול להיות משרת. אמרנו שזאת הפוגה בין שיעורים גדולים שיהיו עכשיו והלאה, ושיעורים גדולים שהיו קודם. באמצע קצת ככה ללמוד בכוחות משותפים על המלחמה הזאת שהיא בעצם יותר ויותר מתברר שהעם היחידי שזוכר את המלאק ורוצה להילחם בו זה עם ישראל. ואנחנו לא נכנסים לפורים בלי שבת זכור. אם אדם מוסיף בעולם, ולא משנה באיזה סוג הוא, ענווה וצניעות ויושר, והוא אפילו לא בורח מהכבוד, הוא לא מתייחס לכבוד. קרם ברקוצק אומר שמי שבורח מכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה עונש. למה הסתכלת אחורה? לא להתייחס. או כפי שהרב קוק מציע בסגנון מסוים, והרב ציודה ממשיך, תאסוף את כל המקומות שבהם משבחים אותך על מה שאין בך, שמור את זה בכספת, וכשיפגעו בך בכבודך, תשתמש ברזרבות. ואז זה לא נורא. להשתדל שכל ההבדלים והבירור של ההבדלים, שהוא צריך להיות בירור נוקב, הוא יהיה לשם שמיים. כלומר, נקי בלב. להשתדל ולחתור לכך שכושר הביצוע, הידיים, לא יהיו רפות בתורה. כל החלוקות האלה, שמה שרואים משם לא רואים מכאן. לא להסכים לזה. כל המילה הזאת תכלס. או תרגומה לא עזיה, לא מוצלח, פרקטיקה. לא להסכים לכך שזה מנהל את החיים. שזה יהיה תמיד כלי. אפשר להשתמש בכלים. אבל לא יותר מזה. וגם אם עושים דברים לפעמים שצריך להיות חותם בהם, שנראה חיצונית כאכזריות, לבקש את הרחמים האלוקים. לבקש שזה יפקוד אותנו לטובה. שבת שמחה, אם כי זה קצת רחוק, אבל זה כבר שלישי בלילה, מתחיל להריח שבת.
חודש טוב והצלחה במלחמת עמלק, עד ועד בכלל פורים, הפרזים, המוקפים, כיד השם הטובה עליכם.